ועשית מזבח מקטר קטורת. חוץ מהמזבח שבעזרה, המזבח העולה, התורה מצווה לעשות עוד מזבח בשביל קטורת. למה צריך קטורת? אז טעם אחד שאמרו שיהיה ריח טוב במקדש, שככה יש ריח רע מהבשר שנשרף, וככה, אז שיהיה ריח טוב ולא ריח רע במקדש. אולי לא בשביל בשר ודם, מפני שאסור בעצם להתכוון ליהנות מהריח שהקטורת, אבל לכבוד מלך מלכי המלכים, זה לא כבוד שבהיכלו כולו אומר כבוד ויהיה ריח רע, אז שיהיה ריח טוב במקדש. בימי חזל הרי זה היה נהוג מאוד שאחרי האוכל היו מביאים מוגמר, זאת אומרת, שמים על גחלים לריח טוב. אצלנו זה לא קיים כל כך, אנחנו לא מרגישים כל כך את הצורך בריח טוב. יש מהגדולים של הדור האחרון שאפילו לא היו מרחים על בשמים במוצאי שבת, מפני שאמרו שאין לנו החוש של הריח, אין לנו הנאה גדולה מהריח. ביום חול לא חסר למישהו מאיתנו בשמים, עוד לא שמעת מישהו אומר, נו, אכלתי ארוחה טובה, אני אלך עכשיו לחפש בשמים. זה לא חסר לנו בשבת, יש לוקחים בגלל כבוד שבת, מוצאי שבת, מה שכתוב בשולחן ערוך לקחת, אבל ככה לא מרגישים את הצורך במסמים, אין לנו כל כך חוש הריח. אז זה טעם שאמרו על מצוות הקטורת, אבל יש עוד משמעות לקטורת. קטורת, הרי המילה קטורת היא מלשון הקיטור של הבשמים, האשם של הבשמים, אבל אמרו שזה גם משורש קיטרה, קיטרה זה קשר בארמית, שזה מקשר אותנו אל הקדוש ברוך הוא, שהקטורת מקשרת בין כלל ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. הרי סגולה ידועה של הקטורת לעצור את המגפה, כמו שרש"י מביא שמלאך המוות בעצמו לימד את משה רבנו את הסגולה הזאת, הגמרא מביאה את זה, שמלאך המוות לימד את משה רבנו את הסגולה שקטורת עוצרת את המגפה. לכן כשהייתה מגפה למוחרת המעשה של קורח, אז משה אומר לאהרון להקטיר קטורת ולעצור את המגפה, וכך עשה. למה זה עוצר את המגפה? אולי לפי מה שדיברנו, כמו שבמגפה אחרת שהייתה, כמו במגפה אחרת שהייתה, בנחשים השרפים, אז מה עושה משה על פי השם? עושה נחש ושם אותו על נס, והיה כל הנשוך וראה אותו בחי. אז שאלו כבר חז"ל, וכי נחש ממית או נחש מחיה, אלא בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, היו ניצולים. אז זאת אומרת שהעיקר זה ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. אז זה מה שהקטורת עושה, לעצור את המגפה, את ההתקשרות לקדוש ברוך הוא. היא מעוררת את הקשר של ישראל עם הקדוש ברוך הוא, אז הם דבוקים בחי העולמים, אז, לא ש... אז המיטה לא שולטת עליהם. זה אולי הפשט בדבר הזה. אבל חז"ל אמרו עוד. הגמרא בספחים, שקטורת מחפרת על לשון הרע. למה? מפני שלשון הרע הרבה פעמים באדם מדבר בסוד אל חברו, שמעת מה שהוא עושה? אז קטורת זה דבר שבחשאי, יבוא דבר שבחשאי ויחפר על מעשי חשאי. למה הקטורת היא דבר שבחשאי? כי הרי הדין הוא שבשעה שמקטירים את הקטורת אסור לשום אדם חוץ מהכהן המקטיר, לא רק ביום הכיפורים, גם בכל ימות השנה, בשעה שמקטירים את הקטורת אסור לשום אדם להימצא בהיכל, רק הכהן המקטיר ולא מישהו אחר. אז לכן הקטורת היא דבר שבחשאי, אז היא מחפרת על לשון הרע שבחשאי. הלשון הרע שבפרסיה, אומרת הגמרא, שקול של פרסיה מחפר, איזה קול? הקול של הפעמונים, של הכהן הגדול. על קול צריך קול בשביל לחפר. היום אולי יצטרכו עוד לעשות לכהן גדול 10 מעילים, כי יש גם רדיו וטלפון וכל מיני קולות. אז הכהן הגדול יצטרך יותר מעילים, רק אסור יותר מעיל אחד. אבל אולי יותר פעמונים, אבל גם זה אני לא יודע אם יש יותר לעשות יותר פעמונים. על כל פנים, על לשון הרע שבפרסיה אמרו חז"ל שהפעמונים מחפרים. ועל לשון הרע בצנאה, אז הקטורת מחפרת. אני חושב שגם בקורבנות של יום הכיפורים זה הפשט. שביום הכיפורים הקורבנות הפנימיים הם 3. הפר זה כנגד חטא העגל, שהוא אבי אבות המכשולות שבין אדם למקום, החטא הראשון אחרי מתן תורה. והשעיר זה כנגד מכירת יוסף, זה החטא הראשון בעם ישראל בין אדם לחברו. למה השעיר עומד על מכירת יוסף? כי במכירת יוסף כתוב, וישחטו שעיר עזים והתבלו את הכותונת בדם. מה הכתורת מחפרת? כי למכירת יוסף יש גם צד שני, יוסף הוציא דיבה על אחיו, אז לחפר על לשון הרע של יוסף, על הדיבה שהוציא על אחיו. אז זה הכתורת, כך לעניות דעתי. והכתורת היא לקשר באמת, הקיטרה, הקשר, לא רק בין ישראל והקדוש ברוך הוא, אלא בין ישראל לבין עצמם גם כן. לשון הרע של יוסף גרם פירוד בעם ישראל, וכן אחר כך לשון הרע יוצר פירוד בין איש לאשתו, בין חבר לחברו. אז צריך את הכתורת כדי לחפר, ובזה גם עושים את הקישור בין ישראל והקדוש ברוך הוא, כי הרי כתוב, ויהי בישורון מלך, והתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל. כששבטי ישראל הם ביחד, בלי פירוד, אז השכינה שורה איתם, הקדוש ברוך הוא כביכול מתקשר איתם. אבל כשעם ישראל חלילה מפורד, אז גם השכינה מסתלקת מהם. אז שני הקישורים קשורים זה בזה, הקישור בין הקדוש ברוך הוא וישראל, ובין בני ישראל אחד עם השני. הקטורת צריכה לעשות את שני הכישורים האלה יחד. כמובן שכמה שאדם יותר קרוב לחברו, אז הפירוד חמור יותר. לעתיד לבוא יבוא אליהו הנביא במרב ימינו, אז מה התפקיד ששמור לו בתנך? והשיב לב אבות על בנים ולב בנים על אבותם, למנוע את הפירוד בין אבות לבנים ובין בנים לאבותם, כי הם הרי צריכים להיות הכי קרובים זה לזה. ומיכה הנביא מתאר את המצב שיהיה לפני ביאת משיח, כי בן מנבל אב, בת קמה באמה, אויבי איש אנשי ביתו. אז אליהו בא לתקן את זה, שלא יהיה מצב כזה. זה צריך בשביל שהשכינה תשרה בישראל, צריך עוד יותר חמור אולי. אם יש פירוד בין איש ואשתו, הם הכי קרובים, הם אלה שעל כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו והיו לבשר אחד, אז הפירוד ביניהם הכי חמור. וזה חז"ל הרי אמרו שבלשון הרע עושים גם דבר כזה, פירוד בין איש ואשתו. ידוע מעשה על רב אריה לוין זכרונו לברכה, שבא אל הרופא עם אשתו ואמר, הרגל שלנו כואבת, כי הוא הרגיש והגיעו לבשר אחד, אם כואבת הרגל של אשתו אז הוא מרגיש שהרגל שלו כואבת. כך צריך להיות היחס בין איש ואשתו. לכן חמור מאוד אם מבזים בעל בעיני אשתו או מבזים את האישה בעיני בעלה, זה עבירה חמורה מאוד, הפירוד שיוצרים, אפילו אם זה לא מגיע עד גירושין, אבל עצם העובדה שקצת מתרחק הבעל מאשתו או האישה מבעלה, זה כבר חמור. חז"ל הרי אמרו שהקדוש ברוך הוא שינה מפני השלום, ששרה אמרה ואדוני זקן, והשם שינה, השם שהוא חותמו אמת, הוא האמת האמיתית, ובכל זאת כאן הוא שינה את האמת, ואמר ששרה אמרה ואני זקנתי, כדי לא ליצור פירוד בין אברהם ושרה. לא שהיה חלילה סכנה שאברהם יריב עם שרה או שרה עם אברהם, ובכל זאת לשמור על הקרבה הכי גדולה. אז הקדוש ברוך הוא משנה את האמת ואומר ששרה אמרה ואני זקנתי, לא אומר שאמרה ואדוני זקן. בגלל החיוב הגדול שתהיה אהבה ואחווה ושלום ורעות, אחדות מלאה בין הבעל והאישה, הוא צריך להיות בעיניה כמלך והיא צריכה להיות אצלו נכפדת יותר מגופה, אוהבת אשתו כגופו ומכבדה יותר מגופו, אומרת הגמרא. אז באמת חיים מתוקנים. מורים רבי רב חיים שמואלביץ היה אומר שהתורה היא סם חיים, אבל בני אדם עושים ממנה סם המוות על ידי שהופכים אותה. מה הפירוש? התורה אומרת לבעל שצריך לכבד אשתו יותר מגופו, ולאישה שבעלה יהיה בעיניה כמלך. אז אם כל צד דורש מעצמו לקיים את חובתו, אז זה מצוין. אבל בני אדם הופכים את זה, הבעל בא אל האישה בדרישות שהוא יהיה בעיניה כמלך, והאישה באה אל הבעל בדרישות שהיא יכבדה יותר מגופה. אז עושים מתורת חיים, עושים סם המוות, רחמו אצלם. הוא אמר אותו דבר, יש מצווה של להלוות כסף למי שצריך, יש גם מצווה של פחיית חובה על חוב מצווה, אז המצווה להלוות היא על העשיר, המלווה, המצווה לפרוע היא על העני הלווה, באים בני אדם והופכים את זה, העשיר בא עם טענות פחיית בעל חוב מצווה, והעני בא עם טענות לא תהיה לו כנושה, אז הופכים את התורה לסם המוות במקום סם חיים. הוא סיפר שפעם בא בישיבת מיר יהודי בערב יום כיפור, מה יש? הוא הלווה לישיבה לפני זמן מה סכום כסף, נו אז מה הוא רוצה עכשיו? עכשיו הוא רוצה לזכות את הישיבה בערב יום כיפור במצווה של פריאת בעל חוב מצווה. במקום לחשוב איך לזכות את עצמו בצמיחה בלומדי תורה, הוא מחפש איך לזכות את הישיבה במצווה פריאת בעל חוב. זה הפיכת התורה תהיה. וסופר על רב שמלכה מניקלסבורג שבא פעם בערב יום כיפור לבית הכנסת וראה עשיר אחד יושב ואומר תהילים. אז ניגש אליו ושאל אותו, ידוע שחייל שעורק מהצבא של הקיסר הוא חייב מיטה, אבל מה אם הוא עורק מגדוד אחד לגדוד אחר, נגיד מגדוד של פרשים לגדוד של תותחנים, האם גם אז הוא חייב מיטה? והעשיר קצת התפלא שאין לרב שמלכה דאגות אחרות מערב יום כיפור, אבל רב שמלכה שואל, אז הוא ענה שגם זה חייב מיטה. אז רב שמלכה אמר לו, עשיר, הגדוד שלו זה לתת צדקה. לומר תהילים, תשאיר לי יהודי עני, שהוא לא יכול לתת צדקה, אז הוא יכול לומר תהילים בערב יום כיפור. עשיר, החובה שלו בערב יום כיפור לתת צדקה, כל אחד צריך לדעת מה נדרש ממנו ולא להפוך את זה. היום המכה של גיטים היא כל כך נורא, אחוז כל כך גבוה של זוגות מתגרשים, ושכל צד שואף רק מה הוא יכול לקבל, במקום לשאוף מה הוא יכול לתת לצד השני, חושב מה הוא יכול לקבל מהצד השני. זה יכול להתחיל מדברים קטנים, שהאישה מתלונן שבעלה לא קנה לה סמלה מספיק יפה, או הבעל מתלונן שהאוכל שאשתו בשלה לא היה מספיק טעים. מזה זה מתחיל, וזה יכול להגיע רחמת שלום עד גט. צריך להפך, צריך להשתדל לראות מה לשבח את האישה, להודות לאישה ולא לדרוש מהאישה, לחזק את השאיפה להיות נותן. חשבתי, אילו הקדוש ברוך הוא היה מצווה שיהיו בחירות בעם ישראל במדבר בין משה ואהרון, אז איך היו נראות הבחירות? משה עושה תעמולה, הצביעו אהרון, ואהרון היה עושה תעמולה, הצביעו משה. אצלנו, לצערנו, התעמולות הולכות בכיוון אחר. אז כך זה נראה. חזר הרי אמרו שכשהשם אומר משה ואהרון לומר משהו, אז משה אומר לאהרון תגיד אתה תלמד אותי, ואהרון אומר משה תלמד אותי, ואז הדיבור יוצא מבין שניהם. זאת האחדות הגדולה של משה ואהרון. כשהשם אומר למשה רבנו להוציא את ישראל ממצרים, משה רבנו אוהב ישראל הכי גדול, מה היה צריך לעשות? לקפוץ ולרוץ להוציא את היהודים ממצרים. איך עושים את זה? השם יגיד לו, דם, צפרדע, השם יגיד לו כבר. לא, משה מתחיל להתווכח, מה יהיה, לא יאמינו לי, ואולי אני כבד פה, כבד לשון. למה משה מתווכח כל כך הרבה? אומר רש"י שמשה רבנו, שבעה ימים משה מתווכח שם בסיני, כשכל יום פרעה שוחט ילדי יהודים, והיהודים סובלים באפר ולבנים וכל הדברים, למה משה מתווכח כל כך? אומר רש"י, מפני שאהרון היה נביא במצרים, ומשה מפחד איך הוא יבוא ויקח את הגדולה מאהרון. עד עכשיו רואים באהרון גדול הדור, ועכשיו פתאום יבוא משה, הוא אב לכל הנביאים, יעשה אותות מופתים בת פניכם, אז יראו בו את גדול הדור ולא באהרון. אז משה רבנו מפחד לפגוע בכבוד של אהרון, גם אם זה מאוד חשוב להוציא את היהודים ממצרים. אבל משה רבנו מבין שהצלה היא ניסית, והצלה ניסית לא תעשה אם פוגעים בכבוד של אהרון. אז השם אומר לו, ברכה ושמח בליבו, אהרון רק ישמח. זה חידוש שאהרון ישמח, משה בא עם בשורות טובות כאלה, שפרעה יקבל מה שמגיע לו, והיהודים יצאו ממצרים, יבואו לקבל תורה בהר סיני, ייכנסו אחר כך לארץ ישראל. למה שאהרון לא ישמח? ודאי כל ימיו אהרון שואף לרגע הזה שהיהודים יחזרו ממצרים לארץ ישראל. אבל יחד עם כל זה, הטבעי הוא שאהרון יקנה איכשהו, שפתאום הוא כל הזמן תורח עם היהודים במצרים, הנה בא משה ממדיין, ובסוף הוא השליח לגאול את ישראל. אז קשה למשה להאמין שאהרון לא יקנה בכלל, רק עדותו של הקדוש ברוך הוא, שלא יהיה דבר כזה, אהרון לא יקנה, רק ישמח, ולא משהו אחר. לולא עדותו של הקדוש ברוך הוא, זה היה קשה להאמין. חז"ל הרי אמרו שבגלל ברכה ושמח בליבו, הוא זכה לחושן המשפט על ליבו, כי רק מי שיש לו לב כל כך טהור, שלא רוצה בשביל עצמו, רוצה רק בשביל הזולת, הוא ראוי לראות מאורים ותומים את משפט בני ישראל. האם יתקיפו מצפון או יתקיפו מדרום, או מה הם צריכים לעשות כעת? הוא ראוי לראות מאורים ותומים, אדם אחר לא ראוי לראות, הוא לא מדובק עם ישראל. אחר כך בני אהרון, הכהנים הגדולים הבאים, ירשו איכשהו את הכוח מאהרון, אבל להתחלה הייתה צריכה להיות על ידי הלב הטהור של אהרון, לא יכול להיות אחרת. גם אחר כך לא כל אחד זכה לשאול מאורים ותומים, אבל להתחלה הייתה מוכרחה להיות עם אהרון. הבניין של עם ישראל מתחיל עם חסד לאברהם, הרצון לתת, לא הרצון לקבל, אלא הרצון לתת. הבחינה לרבקה, אם היא יכולה להיות בבית אברהם, אם היא מוכנה לשאוב לעשרה גמלים מים, שזה עבודה קשה, עבודת פרח, היא מוכנה לשאוב, לא לצפות לאנשי אליעזר שמישהו מהם אולי יועיל בטובו לעזור לה, אלא היא לבד רצה ושואבת 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 עד שכל הגמלים מחלים לשתות. אז היא ראויה להיות מקימת בית אברהם. הפסוק אומר, לתאווה יבקש נפרד. מי שמחפש תאוות, מילא הוא נפרד. אני רוצה כך, הוא רוצה אחרת, אז הוא נפרד. מרדכי ואסתר, במה הגדולה שהם, יש הרבה דברים לדבר עליהם, אבל בין השאר מרדכי הרי מתחיל הסיפור הראשון שאנחנו יודעים על מרדכי, שהוא אומן את הדסה, הוא מגדל יתומה שאין לה אב ואם, הוא מתמסר לגדל אותה, יש מדרש שאפילו העניק אותה, למרות שבדרך הטבע איש לא יכול להעניק, זה כשפה הוא עשה נס שמרדכי יוכל גם להעניק אותה, אבל כל פעם מגדל אותה מקטנות, וכשהיא נלקחת לבית המלך, אז מרדכי מתהלך יום ביום לפני חצר בית המלך, לדעת את שלום אסתר ומה יעשה לה. ההתעניינות בלי סוף, המסירות בלי גבול, זה מאפיין את מרדכי. ואסתר מצידה גם כן, לא ביקשה דבר, כל הבחורות מבקשות, לא ביקשה דבר, היא רק רוצה לתת, היא לא רוצה לקבל. חשבתי שאולי בזה הם זכו, שהם השפיעו על כל הדור. איפה מוצאים שהשפיעו על כל הדור? הרי המלך אחר כך נתן רשות ליהודים להינקם מאויביהם, ושללם לבוז, והיהודים ובביזה לא שלחו את ידם. בכל 27 מהמדינה יהודים לא נוגעים בשלל, כי קיבלו ממרדכי ואסתר את הכוח לתת ולא לקחת. להראות שרק נוקמים נקמת השם ונקמת ישראל, לא עושים מתאוות ביזה ושלל, אלא רק נקמת השם ונקמת עמו ישראל ברשעים הצלת ישראל. על משה רבינו הרי אמרו חז"ל, חכם לב ייקח מצוות, מה יש? היו שתי מצוות בישראל, אחת לקחת ממצרים כלי חצב וכלי זהב ושמלות, ואחת לקחת את ארונו של יוסף. אז כל ישראל בוחרים במצווה הנעימה לקחת כסף וזהב, משה בוחר במצווה אחרת, שהוא יודע שאין עליה קופצים, לקחת את ארונו של יוסף. זה שיבחו אותו חז"ל, חכם לב ייקח מצוות, וצריך חוכמת לב לדעת איזה מצווה לקחת. כשאדם נותן, אז הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, שהוא לוקח, הוא מתרחק, הוא מוכרח לקחת. אדם לא יכול לחיות בעולם הזה בלי לקחת. אבל הלקיחה של עצמה מרחקת אותו מקדוש ברוך הוא. מה העצה? להשתמש גם בלקיחה לכבוד השם. אם הוא אוכל לכבוד שבת, אז עושה מזה נתינה, לא לקיחה. הוא אפילו ביום חול אוכל כדי שיהיה לו כוח לעבודת השם, ללמוד תורה, להתפלל, לקיים מצוות, אז זה לכבוד השם. יש סיפור ידוע לבעל שם טוב, אל תחשדו בי שבאדר פתאום ונהפוך הוא, אני הייתי חוסד, אני לא נהייתי חוסד, אבל הסיפור בכל זאת יפה, מה אני יכול לעשות? לא חייבים להאמין בסיפור, זה עניין נכון, אבל הסיפור יפה. מסופר על הבעל שם טוב שהוא פעם שאל עם מי הוא יישב בגן עדן. אז אמרו לו, לך לכפר פלוני, תמצא שם יהודי פלוני, בשם בניומין או שם אחר כלשהו, איתו תשב בגן עדן. אז חשב, שמי יודע, בטח איזה מקובל גדול, צדיק גדול, הולך לכפר, רואה שם יהודי פשוט, מתפלג מסתום ממחת הייתי, אבל לא משהו יוצא מכלל, רק דבר אחד חריג אצלו, הוא אוכל ואוכל ואוכל. אז חלשה דעתו שהבש, אם אדם כזה הוא ישב בגן עדן, שאל אותו למה אוכל כל כך הרבה. ידי סיפר לו שבילדותו הוא ראה יהודי נשרף על קידוש השם, אז הוא החליט שכל חייו יאכל הרבה כדי שאם הגויים ישרפו אותו על קידוש השם אז הוא יבער הרבה זמן. אז אדם כזה כל ימיו עובד את השם על ידי אכילה. אני לא חושב שזאת הדרך שאנחנו צריכים לבחור, אני מקווה שלא נשרף על קידוש השם. הדרך שלנו צריכה להיות לאכול כדי שנוכל ללמוד, כדי שנוכל להתפלל, כדי שנוכל לקדש שם שמיים בחיים, לא על ידי שריפה. אבל לעשות מהקבלה מעולם הזה נתינה, לא רק קבלה. חשבתי למה זה מה שידוע, שכשאדם נותן לחברו, אז זה יותר מעורר את האהבה אצל הנותן מאשר אצל המקבל. הרי בשכל הפשוט היינו מצפים להפך, שהמקבל מכיר טובה, אז הוא אוהב את מי שנותן לו. אז היה צריך להיות שהמקבל יותר יאהב את הנותן מאשר הנותן את המקבל. שזה לא כך גם בין הורים לילדים. ההורים הרי נותנים בלי גבול לילדים שלהם. ובסוף האהבה של אבא לבן יותר גדולה מאהבה של בן לאב. בדרך כלל, יש חריגים, אבל בדרך כלל, למה זה הדבר הזה? אז חשבתי שאולי זה קשור מזה, שהנותן, הוא מתקרב לקדוש ברוך הוא, מתחיל להיות איכשהו קצת כביכול דומה לקדוש ברוך הוא. אז כמו שקדוש ברוך הוא אוהב את בריאיו ומתים להם, אז הנותן אוהב, אבל המקבל, הוא להפך, הוא מרגיש בושה והשפלה בזה שהוא מוכרח לקבל. אז יש אדם רע, אז הבושה וההשפלה גורמים לו לכפור פשוט, הוא לא מכיר טובה, לא מודד על הטובה שעשו לו. אדם שלא רע כל כך, אז הוא כן מכיר טובה. אבל יחד עם זה הוא מרגיש בושה שהיה מוכרח לקבל, אפילו לקבל מקדוש ברוך הוא אולי מפש, אבל לקבל מבשר ודם ודאי. אז יחד עם כל הכרת הטובה, אז יש משהו שדוחף אותו. הוא מרגיש רע יחד עם זה. אז נכון שזה לא טוב, שהוא צריך לאהוב את הנותן, בזה אין ספק. אבל יכול להיות שזה בערך מה שנדרש מיהודי כלפי הקדוש ברוך הוא, אהבה ויראה, יחד עם האהבה הגדולה על כל מה שהשם נותן לנו, שאין אנחנו מספיקים להודות על אחת מאלף אלפי אלפים רבי רבבות פעמים הטובות שהוא עושה לנו, אבל יחד עם זה היראה, ההתפתלות כלפי השם, הנה השם נותן לי עוד ועוד ואני כלום, אף צופר מעפר, או פחות מזה, אז שני הכוחות האלה בנפש האדם, אז הוא מרגיש אותם גם כלפי אדם אחר, גם את האהבה וגם את היראה, אבל צריך לפתח אותם כלפי הקדוש ברוך הוא לפחות, להרגיש את האהבה לקדוש ברוך הוא על כל החסד שגמל לנו, ולהרגיש את היראה, את ההתפתלות, והם לא שניים שסותרים זה, הם שניים שצריכים להשלים זה.